טוב, אנחנו בעזרת השם ממשיכים בסדר שלנו. אמרנו שאורות התפילה זה קשור לכל מעגל השנה, גם לחודש אלול, אולי אפילו יותר בחודש אלול. והמטרה שלנו באמת להיות יותר ויותר מחוברים לתפילה. אנחנו נקדיש את השיעור כרגלנו בקודש לחיזוק עם ישראל. חיזוק ראש הממשלה ושריו, חיילינו הגיבורים, וגם חיזוק לראשי הצבא, כמובן, רפואת הפצועים, חזרת השבועים, על זה צריך תפילה גדולה, חזרת השבועים. מה עוד? הצלחה לעם ישראל ביהודו. כן, טוב. אז אנחנו נמצאים בפרק ג' בפסקה ו', והכותרת היא כותרת שלי, בסדר? אל תיתן לשכל לקלקל את השתפכות הנפש בתפילה. כבר מהכותרת אנחנו מבינים שהשכל הוא לא שייך לתפילה, ושיתוף של השכל בתוך התפילה מקלקל את התפילה. שיתוף השכל בתפילה מקלקל את התפילה. כי התפילה היא שייכת לכוח הנפשי שנקרא רגש, ולא לכוח הנפשי שנקרא שכל. בואו נראה, הדברים האלה כתובים פה, תכף נראה בגמרא, וגם בעניה. אתם שומעים אותי טוב? אחת, כן. טוב. אז קודם כל, פסוק במשלי, שקצת יעזור לנו להבין גם את הגמרא. בסדר? מקור מספר אחד, כתוב במשלי, תוחלת ממושכה, מחלת לב, ועץ חיים, תאווה באה. הפשט של הפסוק הזה, בתור, אני אומר, זה הקדמה בשביל שנבין את הגמרא, הפשט של הפסוק הזה, באופן כללי, זה אדם שהוא תוחלת, כל הזמן מצפה למשהו בצורה מאוד אינטנסיבית, וזה לא מתגשם, זה גורם למחלה לב, זה כאב לב, כואב לבן אדם הלב, זה יכול לקרוא גם מחלת לב, אבל הכוונה כואב בלב, זה כאב בלב. לעומת זה, כן? ועץ חיים, תאווה באה, כלומר שהתאווה של הבן אדם, שהרצון שלו, התוחלת שלו, מתגשם, אז זה הופך לעץ חיים, זה הופך לחיות. מחלת לב זה צמצום של חיות, נכון? זה אכזבה, זה ייאוש, ועץ חיים זה ביטוי של פריחה, של צמיחה, אוקיי? אז באופן פשוט, אדם שיש ביחל למשהו. כלומר, שיש לו תוחלת, יש לו געגועים, והגעגועים האלה מתגשמים, כן? אז זה מחיה אותו, אדם יש לו איזו ציפייה, לא יודע מה, לקנות אוטו חדש, בסדר? והוא כבר עבר 10-20 שנה, הוא לא מצליח לחסוך כסף לקנות אוטו חדש. אז זה כואב לו הלב. אבל כשהוא מצליח לקנות את האוטו חדש, שמחה, נכון? משהו, רובד הכי פשוט, כן? אבל כמובן שיש פה מתחבא במשהו הרבה יותר עמוק, אנחנו תכף נראה את זה. בסדר, בואו נראה, המצודת ציון תוחלת, זה המייחל לדבר מה, והיא נמשכת ומתאחרת, זה מצפה ומצפה ומצפה ומצפה, וזה לא בא. אז זה גורם לכאב לב. אבל כאשר התאווה באה, אז הפסוק הוא הפוך, היה צריך להיות כתוב כביכול, וכשהתאווה באה, זה עץ חיים. וכאשר באה התאווה, כלומר הרצון שהוא מייחל אליו, זה מגיע, אז זה עץ חיים, זה מגדל את החיים, עץ זה צמיחה. כן, היום הרבה משתמשים בצמיחה, נכון? צמיחה בביטוי של חיים, רעננות של חיים. וירופה מכאב הלב. אפשר להבין את זה גם בצורה אחרת, הפסוק הזה, ביתר עומק, ואני חושב שכדאי שאני אזכיר את זה לפני שנראה את הפסקה פה. אפשר להגיד דבר כזה, שתוחלת ממשוכה מחלת לב, שאדם מצפה ציפיות דמיוניות מהחיים, לא נכונות מהחיים, זה באמת לא מגיע. לא מגיע, כי הוא מצפה ציפיות לא נכונות. אחד הדוגמאות זה מהניסויים, למשל, כן? שאדם יש לו ציפיות דמיוניות מהניסויים, אז הוא מתאכזב. כן? אבל עץ חיים, זה מזכיר לנו את התורה, שאדם לומד תורה, ומסנחרן את עצמו נכון עם החיים, ומתאים את הציפיות שלו של החיים עם החיים באמת, ולא עם הדמיונות שלו, כן? אז יש לו ציפיות נכונות ומתגשמות, וזה גם משמח. רוב הבעיות של האנשים זה שלהם ציפיות מהחיים דמיוניות, בעיקר בנושאים חומריים. נראה לו שהחיים לא הולכים כסדר, זה ביטוי של רבי נחמן, כן? לא הולכים כסדר. למה לא הולכים כסדר? כי יש לו דמיונות על החיים. אף אחד לא לימד אותו איך החיים מתנהלים נכון, אבל כשאדם יש לו ציפיות נכונות מהחיים, אז הוא זורם עם החיים, הוא בהרמוניה עם החיים, אז הדברים מתגשמים. הדוגמה המכונית זה לא... זה לא דוגמה טובה הייתה, היא דוגמה רק בשביל להסביר את עצמי, בסדר? בואו נראה את הגמרא במקור מספר 2. הגמרא אומרת ככה, אמר רבי חנינא, אמר רבי חנינא, כל המעריך בתפילתו, אין תפילתו חוזרת ריקם. עכשיו אומרים, קווה לשם, חזק ואמץ לבך וקווה לשם. מתפלל ועוד פעם מתפלל ועוד פעם מתפלל. מאיפה אנחנו לומדים את זה? ממשה רבינו, שנאמר, ואתפלל אל השם, זה בחטא העגל, וכתיב בתרי, כתוב אחר כך, וישמע השם אליי גם בפעם ההיא. אנחנו נסביר את זה תכף ביתר עומק, בסדר? אבל משה התפלל כביכול אחרי שהוא למד 40 יום, 40 לילה את התורה, כן? אחרי שהוא מלא בתורה, הוא התפלל, והעריך בתפילה, הקדוש ברוך הוא ריחם עלינו, על חטא העגל. ועוד חטאים. הנה כתבתי, נראה פה בסוף. אחרי חטא העגל עלה משה ל-40 יום לתפילה ובקשה ומחילה. וזה אחרי שהיה 40 יום שלמד את התורה, נכון? יפה. אומרת הגמרא, איני? באמת זה ככה? מי שמעריך בתפילה שלו, בסוף תפילתו נשמעת? ואמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל המעריך בתפילתו הוא מעיין בה, שימו לב, יש תוספת של המילה מעיין. כן, ואני כתבתי פה אחד הפירושים שמצפה שתתקיים מפני שאריך. זה סוג מסוים של מעיין בה, בסדר? שהוא מתפלל, הוא אומר, ריבונו של עולם, כבר התפללתי 1,000 פעם. מה קורה? כן? נו, דיברנו על זה, נכון, בעריכות. זה לא תפילה וזה לא גישה נכונה, זה לא מערכת יחסים נכונה של האדם ריבונו של עולם, לא מערכת יחסים נכונה של האדם עם החיים. מה אתה אומר לקדוש ברוך הוא? נו, מה זה פטנט כזה שאתה מתפלל ומעריך, אז אתה מקבל את מה שאתה רוצה? זה לא עובד ככה, זה תפיסה חומרית, מטריאליסטית, של כאילו הקדוש ברוך הוא חייב לנו משהו, שיש פה איזה טריק, איך אני אמלא את המאוויים שלי, איך אני אמלא? אני הרבה בתפילה. זה לא נכון. תכף נראה את הדברים בצורה יותר מדויקת. סוף בא לידי כאב לב. אמר רבי יוחנן, וזה קשה על התחילת הגמרא, שאמרה שכל שמעריך בתפילה, תפילתו נענית, נכון? ועכשיו כתוב, כל מי שמעריך בתפילתו, סוף בא לידי כאב לב. מה זה כאב לב? זה לא מתגשם, לכן יש לו כאב לב, נכון? שנאמר, תוחלת ממושכה, זה הפסוק שלנו, מחלה לב. שואלת הגמרא, מה היית כנתי? מה הפתרון לזה? מה... זאת אומרת, הגמרא יעסוק בתורה שנאמר, ועץ חיים, כמו שהסברתי את ההסבר השני, נכון? מה תקנתו של אדם שמייחל וזה לא מתקיים ויש לו כאב לב, יעסוק בתורה. מה הפתרון פה לעסוק בתורה? זה עוד פטנט אחד. לא, התורה מלמד אותך למה לייחל, למה לצפות ומה לא לצפות. ואיך להתנהג כאשר הציפיות שלך גם הנכונות לא מתקיימות. מה צריכה להיות הגישה שלך מול זה, וזה בא לידי ביטוי, בא, יש עניה יפה על קווה לשם חזק ואמץ לבך וקווה לשם, אבל זה, אנחנו נגיע לזה, אני מקווה בעזרת השם, בהמשך אורות התפילה, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה, כן? אז ועץ חיים, כלומר לימוד תורה, תאווה בה, זה אני כתבתי, מרגיע את הדמיונות. דמיונות עוד פעם זה ציפייה דמיונית ולא אמיתית. אומרת הגמרא לא קשיא, הדמעריך ומעיין, יש פה הבדל, יש מעריך ומעיין, וששם באמת זה לא טוב להעריך בתפילה, אבל אם הוא מעריך ולא מעיין, הוא מעריך בתפילה בתחנונים וגעגועים, זה ודאי מועיל. בסדר? כי כל התפילה, דיברנו בהתחלה, כל התפילה זה געגועים. הנפש מתפללת, הנשמה מתפללת כל הזמן. זה לא סידור, זה לא בית כנסת. הנשמה שהיא מתגעגעת לטוב, לשיפור החיים המוסריים, לא החומריים, גם החומריים, אבל בעיקר הנשמה שהיא מתגעגעת כל הזמן לחיים שיהיו יותר ויותר מוסריים, יותר טובים, יותר צודקים, יותר נכונים, זה תפילה. זה מבוטא בסידור שחכמים, זה, אבל גם אדם שהוא חי את המקום הזה של, שהוא רוצה שיהיה יותר טוב ועוד יותר טוב, לא לעצמו בכלל, זה תפילה. זה תנועה נפשית של תפילה. ואנחנו מנסים להתחבר למקום הזה על ידי הסידור ובכנסת וכל החוקיות שחזל קבעו וכל ההלכה שקשורה לתפילה, זה בשביל להתחבר למקום הזה. בסדר? אז אם הוא מעריך בתפילה, הוא מעריך באמת בגעגועים שיהיה יותר טוב, שיהיה יותר צדק במדינה, שהרשע שיעקר וימוגר, איך התפילה שמה? ב-18 שאנחנו אומרים, תעקר ותשבר, נכון? תחלם, כן? אנחנו רוצים, אנחנו מתגעגים לזה שהדברים האלה ייעלמו, ומצד שני שיהיה משפט צדק ולא משפט חולה, ושיהיה הנהגה שהיא חפצה בטובת האמת והצדק, ולא הנהגה שדואגת לכיס שלה או למעמד שלה. הציפייה הזאת זה נפש בריאה שמצפה לטוב. ההפך מזה, מה זה? ייאוש. ייאוש זה כיבוי של זה מצב נפשי של הפך התפילה. וגעגועים, הציפייה לטוב, זה תפילה, זה נפש בריאה. דיברנו על זה כבר בעריכות, הדברים האלה. אני חוזר עליהם כי זה חשוב, הנקודה. עכשיו בוא נראה, על הבסיס הזה, בוא נראה איך הרב קוק, לאן הוא מוביל אותנו פה. בסדר? התפילה היא תולדת ההרגשה הנפשית. אמרנו כמה פעמים שהרב מסביר ומתרץ, או קודם כל מציב אקסיומות. אקסיומות אמוניות ששווה ללמוד אותם ולהפנים אותם. כן? התפילה היא תולדת ההרגשה הנפשית שבעומק טבע האדם. הנה הגדרה לתפילה. זה הרגשה נפשית. טבעית לאדם בריא שלא חנק את עצמו. בסדר? השכל, כלומר, תפילה זה רגש. השכל לעומת זה ראוי לשמש לה רק כהקדמה ויסוד לתפילה. כלומר, רגע נראה, שכל מה שיהיה שכלו יותר זך, ומעשיו יותר מכוונים, על פי זה, לתכלית השלימות, כן יתרומם יותר טבע נפשו, ויגדל כוחה את אשר ישפוך שיחה לפני קונה. כלומר, כשאדם מתפלל, שזה איזו זרימה טבעית, שהוא פותח, נותן לעצמו איזה מקום, שאתה בא לשמונה, שאתה בא לתפילה, אתה פותח מקום, אתה שם את הכל בצד, אתה פותח מקום להתחבר לתנועה הנפשית הזאת, שנקראת געגוע לטוב, כן? בשביל שאתה תהיה במקום הטוב הזה, צריך לעשות הכנה לזה. לא רק הכנה שעה לפני כן, אלא כל החיים זה הכנה. ככל שאדם, הוא לומד יותר תורה, משתמש בסרט שלו בשביל להבין את החיים בצורה יותר מזוכחת, יותר נכונה, יותר אמיתית, אז ההשתפכות של הנפש הטבעית היא יותר בריאה. ככל שאדם שהמעשים שלו ביום יום, לא רק המעשים ששתי דקות או 10 דקות לפני התפילה, שזה ודאי עוזר שאדם לומד לפני התפילה. זה עוזר לתפילה. כן? אבל סך הכל הבן אדם מופיע בתפילה. זאת אומרת, ככל שאדם במשך החיים שלו מנהל אותם בצורה יותר ישרה, יותר צודקת, ככל שהבירורים השכליים שלו על החיים, מה זה עם ישראל, מה זה שבת, מה זה ארץ ישראל, מה זה נישואים, וכל תחומי החיים, ככל שזה מבורר בצורה יותר אמיתית ויותר נכונה, כן, ככל שאדם, אני מוזיק גם מתקן את המידות שלו, אז הרגע הזה של ההשתפכות הנפשית, שזה תוצאה, כן? התוצאה יותר מבורכת, יותר טובה, יותר מעולה. לכן הרבה פעמים אנחנו שומעים שבן אדם בא לרב גדול ואומר לו, אני לא מחובר לתפילה, אני לא בא לי להתפלל, אני סתום שם. אז הוא אומר לו, אני אומר את זה רק בשילה, אתה קשור לאיזה חטא. כן? וזה נכון, זה מה שכתוב פה. לכן פה בונה גרף, שככל שאתה יותר אדם טוב, יותר ישר, יותר נקי, יותר מזוכח, במידות, בהבנה נכונה של חיים, אז ברגע של התפילה, משתפך שם משהו ענקי. אתה מחובר לנשמה שלך, כי הנשמה היא נקייה, היא רק חסומה. זה שאני לא מרגיש שום דבר בתפילה, כי אני חסום. למה אני חסום? כי המערכת החיים שלי לא תואמת לגעגועים של הנשמה. אז אני חסום. אז עוד פעם, גרף לינארי כזה. ככל שאנחנו יותר נקיים, זה לא שחור לבן, זה לא אתה חוטא, זה מייאש לשמוע דבר כזה, אם כי זה נכון. אבל ככל שאתה יותר נקי, ככל שאתה יותר, החיים שלכם נועלים בצורה יותר נכונה, ככה אתה יותר מחובר לנשמה שלך שהיא טהורה והיא נקייה, והיא מתפרצת ברגע שיש לה אפשרות להתפרץ בצורה בריאה. הגעגוע לטוב זה הבריאות. אדם שכל הזמן מאמין בטוב ומתגעגע לטוב, עזבו עכשיו את ה-18. זה תפילה וזה בריאות הנפש. ה-18 בא רק להוציא את זה החוצה, לחבר את זה. כמו כל המצוות שדיברנו בפעמים, דיברנו על תשובה, נכון? אז דיברנו שתשובה, בושה זה תשובה. בושה, זה אגב אותיות תשובה דרך אגב. בושה, שאדם מתבייש בעצמו, לא מאחרים, במה שהוא עושה, זה מצב רגשי נכון, אמיתי של תשובה, לכן נמחלים לו כל עוונותיו. אדם שעובר עבירה ומתבייש בה, נמחלים לו כל עוונותיו, כי זה תשובה. ההלכה באה לשחזר, בצורה טכנית מנסה לשחזר את המצב הרגשי הזה. כי התיקון של בן אדם והנקיות שלו זה כשהוא מרגיש בושה. ולא שהוא מקיים את הרמב״ם. אם הוא מקיים את הרמב״ם, ולא מתחבר למקום הזה של הבושה, שזה מה שהרמב״ם בהלכות תשובה מנסה להחזיר אותך, זה משהו חיצוני, זה טכני, זה לא עובד. עוד פעם, זה לא לגמרי. הצלחתי להסביר את עצמי. אבל לערב בתוך התפילה עצמה, בתוך התפילה, לא בתור הקדמה. הרמב״ם אומר שנפש האדם היא אחת. זאת אומרת, לאדם יש כמה כוחות. על הרגש אין לך שליטה, על הדמיון אין לך שליטה, ועוד כל מיני כוחות אין לך שליטה. השליטה היחידה שלך זה השכל, שאתה לומד על הדברים, והם מעוררים את הרגשות והדמיונות הנכונים, כמו שראינו כמה פעמים, שהרב מביא את זה באורות הקודש, שהדעת מולידה את הרגש, כן? את הרצון, והרצון מוליד גם את היכולת. אז השליטה היא על ידי דעת נכונה. לכן הדעת הנכונה היא יכולה להיות הקדמה לתפילה, הקדמה ויסוד במשך, עוד פעם, לא רק 5 דקות לפני התפילה, אלא בתור אורח חיים שאתה קשור לאמונה נכונה, להבנה נכונה. אבל בתוך התפילה לערב בתוך את עומק חשבון של ההשפעות שכליות, להתחיל לעשות חשבון, למה כתוב תעקר ותשבר ותמגר? למה דווקא בסדר הזה, אני לא יודע אם אני, יכול שאני טועה, אבל לא משנה. מה ההבדל בין תעקר לתשבר? להתחיל לחשוב בתוך התפילה, זה קוטע את ההתרגשות מזה שאנחנו מצפים שהקדוש ברוך הוא ימגר את הרשע. יש פה גם לימוד מאוד גדול בתפילה, שאנחנו גם מבינים שאת הרשע הוא יכול למגר, אנחנו רק השליחים שלו. וגם הוא רוצה. למה אנחנו מתחברים לזה? למה אנחנו נלחמים ברשע? הרי הרשע הוא ירים ראש. לא, העולם, ה-DNA שלו הוא טוב, והקדוש ברוך הוא רוצה שהרשע ימוגר. אנחנו רק שליחים, לכן אנחנו גם יכולים להצליח. אבל כל החשבונות האלה, זה לא בזמן התפילה. בזמן התפילה אנחנו צריכים להכיר את המילים כבר לפני כן, ולהתרגש מהם, זה הכל. לא לחשוב עליהם, רק להתרגש מהם, כי הם כבר יושבים אצלנו, כן? זאת אומרת, המחשבות השכליות שבתוך התפילה, מה זה תמגר, מה זה תעקר, זה לא מגדר התפילה. זה לא המקום להתחיל לחשוב על זה בזמן התפילה. זה חוסם את התפילה, חוסם את הרגש. אתם מכירים את זה, נכון? זה לא דיבורים באוויר. כי באמת חוק התפילה, החוקיות, הטכניקה של התפילה, כל סגולתה אינו מצד קישור שכלי הגיוני. זה לא קשור לשכל התפילה. התפילה היא תוצאה של שכל נקי. היא תוצאה של התנהגות נכונה. אבל שם בתפילה היא השתפכות הנפש. לכן יש ספר של רבי נחמן, השתפכות הנפש. זה נובע, זה משתפך לבד. והשכל חוסם את זה. באותו זמן של התפילה. כן? אז עוד פעם, אינו מצד, עיקר התפילה זה לא מצד קישור שכלי הגיוני, שעכשיו לעשות חשבונות. מה פירוש המילה הזאת? למה השתמשו דווקא במילה הזאת? כי אם למעלה מזה, למעלה מזה רואים שהשכל, אנחנו תמיד סוגדים לשכל כשהוא המקום הכי גבוה של הבן אדם. לא נכון. הוא ההגה של הבן אדם. אבל בפנים יש נשמה, זה יותר גבוה. יש רגשות טבעיים, בריאים, יותר גבוהים. אתה מתחבר למשהו יותר עמוק. אתה מתחבר לתהרה של ה... מה? פירוש המילים, זהו. אבל אל תעשה חקירות מה פירוש המילים בזמן התפילה. כוונה בתפילה זה שני דברים. שאתה מתפלל לריבונו של עולם, שאתה מדבר עם ריבונו של עולם, והוא זה שיכול, כן? ואתה מדבק בטוב, אתה רוצה, יש לך רצון טוב, זה כוונה נכונה. אני מתפלל כי אני רוצה להיות אדם טוב. במה טוב? אז יש פירוט בתוך ה-18, כל החלקים של הטוב בעולם. אנשים יהיו בריאים, שיהיה צדק בעולם, שיהיה חוכמה בעולם, שיהיה פרנסה בעולם. זה הכוונה. אבל לא החקירות. לפני התפילה, תלך תסתכל במילון או במלבים, מה פירוש המילים. צריך להגיע למצב כזה שאתה, כמו שאמרנו, אתה מכיר את התפילה, אתה לא משקיע אנרגיות, לא בלפצח את המילים, ולא את כוונתם, זה יושב אצלך, בזרימה. אתה רק עסוק להתרגש מהמילים. להתרגש מהרצון הטוב שמופיע במילים האלה. זה עבודה, אני סיפר לכם פעם, אני בתור בעל תשובה, אז הרבה פעמים יש משפטים בתפילה שאני יושב עליהם, כותב, מפרש אותם, ובזמן שאני קורא את ה, נניח את ה-18, המילים מדברות אליי. ולא מתחיל לחשוב בזמן התפילה, מה זה המילה הזאת, מה זה המילה הזאת. אז עוד פעם, כי אם למעלה מזה, מה למעלה? חשיפת העומק הנשמתי של הבן אדם, מפני שכך נוסד הטבע בנפש. מהתגלות עצם טבע עומק הנפש הזכה בפנותה בגעגועיה ללוקי אישה, תפילה זה געגועים לטוב. כלומר, זה הסדר של הנפש שהיא מתגעגעת לטוב, כי הנפש, פה אנחנו לא עושים את החשבון של נשמה, נפש, רוח, אלא על הצד הרוחני של בן אדם כרגע, כן? טבע הנפש, זה הטבע שלה להתגעגע. תפילה זה געגועים. למה להתגעגע? שיהיה יותר טוב. טוב לא בכסף. טוב אמיתי, של צדק ויושר, צריך בשביל זה גם כסף. אי אפשר להקים משפחה ולחנך אם אין לך בית ואין לך אוכל. כן? אבל זה געגועים לטוב. זה טבע הנפש. להידבק בריבונו של עולם זה להידבק בטוב, ברצון הטוב של ריבונו של עולם, שהוא ברא את העולם ברצון טוב. ולראות שגם הרשעות שמתגלה זה חלק מהרצון הטוב, בשביל ליישר את הספינה שהולכת לאיבוד, כמו שדיברנו כמה פעמים. סדרת חינוך שדיברנו על המלחמה הזאת, שזה סדרת חינוך של ריבונו של עולם. מה זה סדרת חינוך? זה להוביל אותנו למקום יותר אמיתי, יותר טוב, יותר בריא. למגר את הרשע, הרשע שבחוץ, הרשע שבתוכנו, בתוך נפשנו. מפני שכך נוסד הנפש מהתגלות עצם טבע עומק הנפש, הזכה, נשמה שנתת בי תאורה, הזכה, בפנותה בגעגועיה לאלוקי אישה שהיא פונה, ריבונו של עולם, אני רוצה להיות טובה, אני רוצה להיות טוב, אני רוצה להיות אדם טוב, אני רוצה להיות אדם ישר. אני רוצה שמערכת היחסים שלי עם הילדים שלי, עם ההורים שלי, עם אשתי, עם השכנים, עם עם ישראל, שהיא תהיה נכונה, שהיא תהיה אמיתית, שהיא תהיה טובה, שהרצון הטוב ינהל אותנו ולא אינטרסים אחרים. ועוד פעם, לא לתפוס את זה ילדותי, כי כשאני הולך להרוויח כסף, זה לא אינטרס. זה רצון טוב לפרנס את המשפחה, זה חסד שדיברנו כל הזמן, שאדם שמפרנס את המשפחה שלו, זה כל הזמן עושה חסד, מהבוקר עד ה... מישהו ניגש לעבודה, עד שהוא חוזר מהעבודה, עושה חסד אחד גדול, המשפחה שלו. זה לא כסף, זה חסד. על כן כל מה שלא יערב בכוח אחר בתפילה, בתור חלק ההרגשה הנפשית, שלא יערב בתוך ההרגשה הנפשית הנקייה הזאת, כן, ויניחה בטבעה את האור לשאוף אל מטרת פעולתה, לפעול האדם לנהל את חייו, או להתחבר לטוב שינהל את חייו, בסדר? יותר יגדל כוח התפילה. אז התפילה יותר חזקה, יותר מרגשת, יותר עוצמתית, יותר משפיעה, קודם כל משפיעה על עצמו, שהטוב ינהל אותו, ולא יהיה משהו שולי, כן? והמעריך בתפילתו, הוא מעיין בה, במקום להעריך בתפילתו ברגש, הוא מעיין עם השכל, הוא מכניס בה מין שלא במינו, הוא מפרק את התפילה, הוא מנטרל את הרגש, שזה עיקר התפילה, את הגעגועים. הוא בא לידי כאב לב, כי עכשיו זה לא כמו שהסברנו קודם בפסוק, כי התפילה שהיא באמת נכונה, היא מרפא את לב האדם. כשאדם יש לו רצון טוב, אז הוא בריא. כשהרצון טוב הוא בריא. ואתה לא נותן לרצון הטוב הזה לנהל אותך, כי אתה סותם את הרצון הטוב, את הצינור הזה של הרצון הטוב, שתקוע בכל בן אדם, בן אדם. כי דרכי רגשות הנפש בפנימיות טבעה, יהיו מנועים ממנו. הוא לא יכול להתחבר לרגש שלו, כי השכל זה מחסום. בתפילה. כיוון שירצה, ליתן להם דרכים שכליים. זה לא עובד, רגע זה לא שכלי. לך תסביר לאשתך שצורחת שם קירתה ג'וק, שזה לא עושה שום דבר, או כלב שנובח, הוא לא עושה שום, זה עוזר משהו? לא עוזר, הרגש, סליחה, נתתי דוגמה, אבל גם הרגש, כן? הוא לא נענה לשכל באותו רגע. זה לא עוזר הסברים שכליים. אז הסברים שכליים זה שהרגש לא מתפרץ. מזגן נפסיק. נכון? שלא יושגו בהם לעולם, דרך השכל לא תתחבר לעולם לנשמה שלך. לרגשות ולגעגועים האלה. ואתה חוסם אותם. ואחר כך זה מתפרץ בכל מיני צורות. לא בריאות. ולא יבוא בהם לתכלית מגמתו, שהמגמה של התפילה זה להתגעגע לטוב. אך, עד כאן זה למה מי שמעריך בתפילתו ומעיין בה, למה זה לא טוב. אבל יש עריכות תפילה אחרת, שזה עריכות באמת בגעגועים. זה משהו אחר. אם אתה באמת מתגעגע לטוב, אתה באמת במצב כזה שאתה געגועים אותו, זה מצוין. זה טוב, זה מפעיל אותך, זה מחזק אותך, זה נותן לך המון כוחות. אך אם ארגה נפשו להשתלמות שכלית, שיהיו על פי הרגושותיו יותר בהירות ומתאימות להכרת השכל, לא לזה בא שימוש התפילה. כי אם בתורה ישיגן, כלומר, אם אתה רוצה שיהיה לך רגשות בריאות ובהירות שכלית נכונה, זה בלימוד התורה, לא בתפילה. והבהירות השכלית הזאת, כן? והכרות הנכונות האלה מפעילות את הרגש כשאתה נותן, מפנה, כשאתה נותן, פנוי לרגש ולא לשכל. כמו שהוא אמר בהתחלה, שזה יכול להיות היסוד. כי אי אפשר להשפיע על הרגש הטוב, אלא על ידי השכל. על ידי בירורים נכונים. חוויות נכונות. השכל, הוא אומר לך, תשמע, תלך, יש פה הופעה של, אני יודע מה, אברהם פריד, או לא יודע, מישהו כל אחד מה שאוהב, כן? אתה תלך להופעה הזאת, זה יפעיל לך את הרגש בצורה בריאה. תלך להופעה, אני יודע מה עכשיו, של פינק פלויד, או משהו כזה, אז הרגש שלך ילך למקומות אחרים, של תאוות וזה. אז השכל מנחה אותך, לאן ללכת, איפה שם החוויה היא חוויה מכוננת חיובית, ואיפה יש חוויה מכוננת, לא מכוננת, אבל שלילית. לא לזה בא שימוש התפילה. כי אם בתורה ישיגן, אז זה המקום של התורה, לברר את העניינים. התפילה תעזוב את זה. וכל שיתחכם יותר בתורה, ויזך בשכלו, השכל שלו יהיה יותר נקי, יותר בריא, כן יפעל השכל על כוחות הרגשות והמידע, מהשכל, התאור הזה, שאנחנו מבררים אותו בלימוד התורה, לא בזמן התפילה, הוא בונה רגשות ודמיונות בריאים. לכן יכול להיות אדם נביא, לפני שהוא למד הרבה תורה, כי הדמיון הוא נופל על תבניות מקולקלות. אנחנו רוצים את הדמיון. דמיון זה כוח מופלא, אבל הוא חייב להיות במסלול שלא במסלול בריא, ולא שהדמיון עכשיו ייקח אותך למקומות לא נכונים. לכן גם לא לומדים זוהר, לא לומדים קבלה, שכל הלימוד הזה הוא לימוד לא בשכל. הוא לימוד, זה משהו, זה בינת הלב. כשאדם לומד מהר"ל, אני יודע, מהרב קוק, חבינר, זה לא בינה כמו בגמרא, השכלית הזאת, כמו מתמטיקה. זה בינת הלב. ובינת הלב זה משהו שהוא צריך תבנית קודמת ישרה. כן? והתבנית הישרה הזאת נבנית בלימוד הגמרא וההלכה. עם רגליים על הקרקע, כמו אחרת הוא מפליג למקומות. לבית משוגעים גם. לא, לא סתם. זה כמו שניקח למשל מים. מים אתה מזרים אותם בצינורות. אתה לא יכול לשפוך מים ככה. אתה חייב צינור שייתן למים מסגרת, נכון? אז המים זה מצוין. מגיע לשדה, מגיע לברז, למקלחת. אבל אם אתה סתם תשפוך מים, תיתן למעיין או לבאר סתם לזרום, הולך לאיבוד, נכון? אז הקומה הזאת היא צריכה צינורות. צינורות זה מסגרת ש, 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 שמפיקה את, את המרב מהמים או מהרגשות או מהדמיונות. בסדר? אבל אני, עכשיו הוא מתחיל עם העריכות הנכונה. עד עכשיו דיברנו על העריכות הלא נכונה. נקדמתי קודם, אני טעיתי. אבל המעריך להוציא מן הכוח אל הפועל את געגועי הנפש, וצמאונה לקרבת אלוקים, צמאונה לטוב, ליושר, להגינות, ואינו מעיין, הוא רק נותן להשתפחות מקום כמה שאתה יכול. זה גם לא יכול להיות, זה לא יכול להיות בכוח. זה לא יכול להיות בכוח. זה השתפחות הנפש, זה משהו טבעי. אתה נותן לטבעיות לצאת החוצה. הבנייה של הטבעיות הזו, כמו שאמרנו, נעשית לפני כן על ידי לימוד ומעשים טובים וכו'. ובכללה גם כן המכין הוספת חוכמה ודעת גושים הראויה. מתי? לפני שעת התפילה. עוד פעם, לא רק שעה או חמש דקות לפני התפילה, שזה ודאי טוב, אלא באופן כללי, החיים שלו שלפני התפילה הם ישרים, הם הגונים, הם טובים. זה משפיע, יש השתפחות נפש. וכפי גודל מידת זו הכנה, כן תיקר מידת הרגש בא באיכות נשגבה. ככל שאתה מכין יותר את עצמך, להיות אדם ישר, ללמוד את היושר של החיים, להתנהג נכון, לצפות לטוב, אז ככה הרגש מתפרץ יותר חזק בתפילה. כאין עריכות של משה רבינו, שהייתה נמשכת מהקדמת השכל, שעיקר עסקות היה בתורה. 40 יום הוא עסק בתורה, ללמוד התורה מריבונו של עולם, נכון? 40 שנה ראשונות, נכון? ואחרי חטא העגל, זה היה 40 יום של תפילה, שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו. כלומר, התפילה של משה רוכבת על הלימוד תורה, על הבנת החיים הישרה שלו. על זה זה רוכב. זה מתפרץ, מתוך זה זה מתפרץ, לא סתם, כמו אינדיאנים. פשוט אני, כשהייתי ילד, ראיתי הרבה סרטים של אינדיאנים, אז מקווה שאני לא פוגע באף אחד. למשמע מדברי חז"ל, שהייתה הכנה נשגבה לתפילה כפי ערך מעלתו, כלומר, הלימוד תורה שלו, 40 יום הראשונים, שהוא למד את כל התורה, זה היה הכנה לפי חז"ל, כנראה במקום אחר, או פה. מפה, אנחנו לומדים מפה שהגמרא לומדת, כן, ממשה רבנו, איך היא לומדת ממשה רבנו? ממה שהרב קוק הסביר עכשיו. תפילה כזאת, באמת אינה חוזרת ריקם, והקדוש ברוך הוא סלח לנו שם על, על, על חטא העגל. זה חטא שלא צריך לסלוח עליו כביכול, נכון? הקדוש ברוך הוא סלח לנו על החטא הזה. נתן לנו הזדמנות חדשה, נתן לנו תורה חדשה, תורה שנייה, לוחות שניים, ודיברנו על זה כמה פעמים, זה לא הלך לאיבוד התורה הראשונה. הסולם להגיע לתורה הראשונה שנשברה כי לא היינו מוכנים, הסולם לזה זה הלוחות השניים. בסדר? עד כאן הקפה ראשונה, כמו שאומרים, כן. אז דיברנו על זה, סליחה לביקורת, אבל זה לא ביקורת. דיברנו על זה. אנחנו מדברים שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם ישר. הקדוש ברוך הוא, הנשמה שנתת בנו, טהורה. זה הרגש הזה, הטהור הזה, הוא נמצא בפנים. הרגש הטהור הזה זה געגועים לטוב. שיהיה טוב, שאנשים יהיו ישרים. שיהיה צדק במדינה או בחברה. שהנישואים יהיו על קרקע של רצון טוב ולא על קרקע של אגואיזם. כן? הרצון הזה זה רצון טהור, שהוא תקוע עמוק בנשמה, והוא חסום. ואנחנו רוצים שהוא יתפרץ. זמן התפילה זה שהמקום הטוב הזה יתפרץ החוצה, ושהוא מתפרץ החוצה, הוא מנהל לנו את החיים. כשאדם נותן לרצון הטוב הזה להתרחב מהמקום הסגור הזה לתוך כל הנשמה שלו, לתוך כל האישיות שלו, זה מנהל אותו יותר ויותר. אנחנו רוצים לצאת לזה. עכשיו, השכל, דיברנו, הוא חוסם את זה. גם מעשים רעים חוסמים את זה. עקומים, מעשים עקומים. בשביל שהרגע הזה יתפרץ, אנחנו צריכים לפתוח את השערים. הוא נמצא שם, זה אתה לא ממציא משהו חדש. לפתוח את השערים. השערים נפתחים לפני כן. כן? קודם כל אתה פותח את המנעול, אחר כך אתה נכנס. עניתי לך? או שזה עוד ש... זה... כן? כן, כן. לפני התפילה זה לאו דווקא בזמן, אלא כמו שהגדרת, כן. זה דבר שאתה בונה אותו בלימוד תורה, הוא משפיע על ה... אני אמרתי, הוא חושף את המקום הזה, הוא משפיע. אין לך אפשרות להשפיע על המקומות האלה, אלא דרך השכל. כמו שהרמב"ם אומר, בשמונה פרקים לרמב"ן, אפשר אדם אחד, אין לך שליטה על הרגש. אתה לא לוחץ כפתור, עכשיו אתה אוהב את כולם. נכון? לרגש הבריא. של איזה רגש? של הרצון הטוב. לתת מקום לרצון הטוב, להיות נוכח. פשוט דיברנו על זה בשיעורים הראשונים, זה כאילו, זה ספר נקרא אורות ה... לתת לרגש הטוב להיות נוכח בחיים שלך, ולא לקלוא אותו שם בכלוב, שהוא לא יהיה נוכח. מה שנוכח זה הפרקטיקה של החיים, והשרידות של החיים. אני רוצה שזה יהיה נוכח, והוא ינהל גם את הפרקטיקה של החיים. עכשיו, כמובן שאם החיים עדיין לא מתוקנים, אז איך אומרים, אם ביקש תתעקש, ואם פתלתל תתפתל, זה לא, אל תהיה פציפיסט, כן? פציפיסט זה לא רק במלחמה, זה גם אם כולם שקרנים, והכלכלה היא חזירית, אז אתה לא צריך להיות טמבל. אבל השאיפה, לתקן את כל המערכת הזאת, גם אצלך וגם בחברה, זה לוקח שנים כבר. זאת אומרת, מתקרבים ל-6,000 שנה, זה התפקיד שלנו בחיים, והתורה נותן לנו את הכלים, איך להפוך את ההישרדות הטבעית, ושלא היא תנהל אותנו, ינהל אותנו הרגש הטוב. הרגש הטוב. וגם המלחמה שלנו, של ההישרדות, תבוא ממקום טוב. אנחנו עכשיו נלחמים בעזה, לא בגלל שאנחנו רשעים, רוצים להשתלט על המחבלים, על העזתים. אנחנו נלחמים מתוך, כי אנחנו נלחמים ברשע. זה מקום אחר נפשי, לכן אנחנו לא נחרבים מהמלחמה הזאת. אנחנו נבנים ממנה. אנחנו נעשים אנשים יותר טובים, לא אכזרים. כן, אנחנו נלחמים ברשע. אין לך דבר יותר, אנחנו מוכנים למסור את הנפש שלנו שילחם ברשע. זה משהו בריא מאוד. הלוואי והיינו יכולים בצורה אחרת, אבל כשאי אפשר, אל תהיה פציפיס, אל תהיה אידיוט, אל תהיה חולמני. מה אתה חושב שאם אתה תזרוק להם פרחים ותגיד להם בהסכם שלום, אז הם יבואו ויחבקו אותך? הם לא שם בכלל. אתה צריך להילחם בה, אין לך ברירה. זה דמיונות של אנשים, שבדמיונות האלה יש משהו טוב. הם רוצים חיים בלי מלחמות, הם צודקים. אבל עוד לא הגענו לשם. על ידי כל השמירת תורה והידיעה הזאת למשל, אני לא רוצה להיכנס לזה שיעור אחר, אבל אנחנו כבר מאחרים. אני רוצה, בואו נאחל לעצמנו כולנו שנזכה באמת ליישם את המקומות האלה. אני זז רגע הצידה. זה לא יהיה בעיה.